אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. יום שני, י' אדר א', שעה 11 בלילה, ואנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם. אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא. יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לצוות ההפקה הנפלאים, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופינחס בינדר שמביא את קולי אליכם. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים כבר עכשיו להתקשר 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, באפליקציה. בשבוע שעבר נתתי פה את הוואטסאפ האישי שלי, במהלך השבוע הגיעו שאלות, אני אתייחס אליהם היום, וגם עכשיו במהלך השידור אתם מוזמנים לשלוח לשם שאלות, 053-2-900-200. 0532-900-200. השבוע אני רוצה לשתף אתכם במייל מרתק, באמת מרתק, שהגיע אליי בשבוע שעבר ביום שלישי. יום שני נתתי את התוכנית, למחרת ביום שלישי הגיע המייל. כמובן אני אומר מראש שביקשתי את רשותה של המאזינה לשתף אתכם במייל הזה. היא נתנה את הסכמתה, ובתנאי שהדברים יישארו בעילום שם. אז אני מקריא לכם את ההודעה מילה במילה, וכך כותבת המאזינה. לכבוד רדיו קול חי ולרב אריה אטינגר, אני רוצה לשתף בהרפתקה מעניינת שעברתי אתמול בערב. היא שלחה לי את זה ביום שלישי, אז ביום שני עברה הרפתקה. אני חייבת לפרוק את הסיפור ההזוי הזה, וגם אני רוצה להכיר טובה. הרב סיפר בתוכנית על אישה שנקרעת בין בעלה לבין אמא שלה, והיא לא יודעת בקול של מי לשמוע. ואז שאלתם אותה איכן הקול שלה בתוך כל הסיפור הזה. ואז סיפרתם סיפור מעניין בהקשר לזה, וכאן אני מבקשת לספר סיפור הזוי שקרה לי בתוך כל הדברים הללו. אתמול בערב שוב היא מתכוונת לשבוע שעבר ביום שני, התבשרנו שאחותי עומדת לסגור וורט, והוריי ביקשו שנהיה ערוכים להתארגן בהמשך הערב, להגיע אליהם לשתות את הלחיים. לפני שאמשיך בסיפורי, חשוב שהרב יבין. בעלי מגיע מרקע שונה לחלוטין מהרקע שאני גדלתי עליו. אני גדלתי בבית שבו תורה, עירת שמיים וקדושה, זה הכל. אין שום שיקולים חוץ מהדבר הזה. אבל בעלי, בהתאם לרקע שממנו הוא הגיע, מתנהל בצורה פתוחה ומשוחררת. הוא נהנה מהחיים, הוא מבלה, והוא עושה כסף. ואני מוצאת את עצמי נשארת כל הזמן באמצע, בין לבין, עם התסכולים, בלבול והמון סימני שאלה. בעלי רוצה לצאת לבילויים, ואני רוצה להשקיע בבית, להתפלל, להכין חלות לשבת, ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. וכל פעם מחדש, אני נקרעת בין אישה עושה רצון בעלה, לבין המצפון שלי שאומר לי, לא לשם כך באנו לעולם. אותו הסיפור בדיוק קורה לי לא רק בנושאים הללו, גם בנושא של בגדים. בעלי רוצה שאתלבש בצורה שמנוגדת לכללים שעליהם חונכתי, ואז אני מוצאת את עצמי נקרעת שוב ושוב ומתבלבלת. אני מוצאת את עצמי קונה בגדים לפי טעמו של בעלי, הוא שמח ומרוצה, אבל אני מרגישה בתוך הבגד כמו כלואה בתוך איזה כלוב, שהכלוב הזה זה בעצם אני. ואז אתמול, כשהוריי התקשרו ושיתפו איתנו בהתרגשות שניקח בחשבון שאחותי עומדת לסגור וורט ושנהיה ערוכים להתארגן בהמשך הערב לבוא ולשתות לחיים, שוב מצאתי את עצמי בתוך כל הבלגן הזה. מה אני הולכת ללבוש? האם אני מתלבשת כמו שבעלי רוצה או כמו שחונכתי בבית הוריי? בפרט שעוד אני אמורה להגיע עכשיו עם הבגדים הללו אליהם, ואז האתגר שלי כפול ומכופל. ואני מוצאת את עצמי הולכת לארון, לוקחת בגד אחד, מחליפה ושוב מחליפה. בקיצור, הלוך חזור. בסוף, כמובן, כמו תמיד, בסוף התלבשתי לפי טעמו של בעלי, ראיתי בחוש איכשהו מאושר, וזה עשה לי ממש טוב. אבל לאחר 20 דקות, עדיין לא התקשרו להזמין אותנו ללחיים כמו שאומרים, פתאום נזכרתי שהרי בעצם עוד מעט אני מורה להגיע לבית הוריי, ושם אני עלולה להרגיש דברים אחרים. באותו הרגע תקפו אותי פחדים, והרגשתי שאני ממש לא מסוגלת לפגוש ככה את בני משפחתי. אני גם מפחדת מהביקורת שלהם, ולא ידעתי מה אני עושה עם עצמי. בסוף מצאתי את עצמי ככה בסתר מתקשרת לרב בשקט ושואלת, כבוד הרב, מה עליי לעשות? מצד אחד אני מספרת לו, יש לי את הדילמה בין בעלי לבין ההורים שלי, ואני פשוט לא יודעת מה אני עושה. הרב פסק לי באופן נחרץ שמחובתי לנהוג על פי הוראותיו של בעלי. אני ששמעתי את זה, יצאתי שמחה ומחוזקת, ואפילו התחלתי סוף סוף ליהנות מהבגדים היפים הללו. אבל לאחר חצי שעה, עדיין לא יצאנו מהבית, עדיין לא התקשרו לבשר לנו את הבשורה, ופתאום אני מוצאת את עצמי שוב פעם נתקפת בפחדים, ומוצאת את עצמי מתקשרת לא פחות ולא יותר לרב נוסף. ואז מהרב השני אני שומע דברים הפוכים לגמרי. תראי, הוא אומר לי, אסור לך לשנות מהמסורת שגדלת עליה. וכאן הרגשתי שאני מתבלבלת ומשוגעת מרוב בלבול, והסבל הזה פשוט הורג אותי, ואני לא יודעת מה אני עושה. ואז לא תאמין. הגיעה השעה 11 בלילה. עדיין ממתינים לטלפון מההורים, ואני מתחילה לשמוע את התוכנית שלך, בית נאמן. ואז מה אני שומעת? לא פחות ולא יותר, שהרב פותח את התוכנית על אותה אישה שלא יודעת אם לשמוע בקול בעלה או בקול אמא שלה. הרגשתי כמו איזה בת קול שיוצאת ואומרת לי, זה בשבילך? זה בשבילך? תקשיבי חזק. אני קורא את זה תוך כדי ואני עם צמרמורת, אבל זה מדהים, זה פשוט מדהים. ואז התובנות שהגעתי אליהם, ככה היא מספרת, היו ממש כמו מים קרים לנפש עייפה. פתאום הבנתי כמה אני לא קיימת בתוך כל הסיפור הזה. פתאום אני מבינה מה יעזור לי לשאול את הרב הזה ואת הרב הזה. אני גם לא חושבת שיש מצווה כזו בתורה שאישה תמחוק את עצמה בכלל. ופעם ראשונה שמצאתי את עצמי שואלת לא מה בעלי רוצה, לא מה ההורים שלי רוצים, אלא מה נכון לי, מה יעשה לי טוב. והכי מעניין שקרה שם, שככל שהייתי יותר ברורה עם עצמי מה הבגד שנכון לי, פתאום מצאתי שגם בעלי יותר מקבל את העמדה שלי. הבנתי שבעצם כל הספקות שיש לי מאפשרים לבעלי יותר ויותר ללחוץ לרצונות והצרכים שלו. ודווקא כשאני מגיע ברורה עם עצמי, זה מאפשר לו יותר לקבל אותי. וכאן אני רוצה לסיים את הסיפור בקטע מאוד מצחיק. האמת, היא כותבת לי פה בסוגריים, אולי בקטע לא כל כך מצחיק ואולי אפילו קצת עצוב. כי בסוף ההורים לא קראו לנו. השידוך הזה ירד. וורד בטח שלא היה באותו לילה, אבל אני הרגשתי שקיבלתי הערה ומתנה משמיים. פתאום הבנתי מה זה המשמעות של בשבילי נברא העולם. בעצם כל מה שהסתובב שם סביב אחותי עם כל השידוך הזה, זה היה בשבילי ולמעני להתקדם בעוד שלב ובעוד נדבך בחיים. וכאן אני רוצה לסיים ועוד פעם לומר תודה רבה גם על התוכנית המחכימה, וגם לומר הייתי חייבת לשתף את זה, ושהרב ימשיך לזכות את עם ישראל. טוב, מאזינים יקרים, אני חושב שאחרי כזה סיפור, אני לא צריך להוסיף כלום. אפילו עוד מילה אחת לא. ורק להודות למאזינה שהסכימה לשתף אותי בסיפור הנפלא והמדהים הזה. וכאן, אני רוצה לבוא ולשמוע אתכם המאזינים. מה אתם חושבים? קודם כל, מה אתם אומרים על הסיפור הזה? ומה אתם חושבים על הדברים? אז אם אתם רוצים לשתף אותי, אתם מוזמנים להתקשר בשמחה. ובכלל, אם יש לכם אתגרים בחיים, אם זה בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא. ודווקא דרך האתגרים, בואו ננסה לצמוח ולגדול יחד. אז הנה שוב מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-9393, 03-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ שנמצא כאן לידי, הוואטסאפ האישי שלי, 053-2900-200. יש פה כבר כמה מאזינים על הקו, ואנחנו ממש ממש תכף נעלה אתכם. אני רוצה לסיים כעת עם השיר, לא פחות ולא יותר, שיר שביצע אותו הרב חיים בנט, שבדיוק עכשיו סיימנו לשמוע רעיון מאלף שלו יחד עם מנכ״ל הרדיו היקר הרב אבי רוזן, השיר אשת חיל. ואם אני כבר מקדיש את השיר הזה, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאשתי היקרה, שעוזרת לי הרבה עם התוכנית כאן, לערוך את התוכנית, את הסיפורים. ועל הדרך אני גם מזמין אתכם לקרוא טור מדהים שלה, יש לה טור מדהים על משפחות בנישואים שניים, שאנחנו מקבלים על זה דשים מכל הארץ וגם מהעולם. טור שנותן המון המון כוח למשפחות בנישואים שניים. מי שיודע, גם אני אישית בנישואים שניים. הטור הזה קוראים לו משפחה בשנייה, הוא מתפרסם בעיתון כתיפה של יתד נאמן. אז בואו נצא לשיר אשת חיל, פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות ויש פה כבר כמה מאזינים ואני אנסה להספיק כמה שיותר, אני ממש אשתדל, בואו תראו בסבלנות ואני אשתדל ככה להספיק את כולם. אז בואו נאמר שלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, בבקשה.
ערב טוב, בודם.
כן. מה שמך?
אפשר בילום שם?
כן, כן, בשמחה. בבקשה.
כן, רציתי בבקשה לברר, קודם כל על התוכנית שלכם בית נאמן, יש לו בית, זוגיות, והנושא של החברתית, תודה רבה לכם, חינוך ילדים גם. וההתמקדות של התוכנית זה רק זוגיות או גם חינוך ילדים?
כל נושא שאתה רוצה זה בסדר גמור, בבקשה.
לא, כי קוראים לזה בית נאמן, יש מה דווקא זוגיות של התוכנית.
נכון, נכון, אבל אתה יכול לדבר על כל נושא, זה בסדר גמור.
מעולה, טוב. הם קשורים יחד, יש זוגיות טובה, זוגים חינוך ילדים טוב. בכל מקרה, השאלה שלי היא כזו. אבל מה אומרת שכיסא קבין דיבו ירדו לעולם, ותשע נתנו נשים, ואחד כל העולם כולו, נכון? נגיד מורה בקידושים. והיא תתפעל לשאול שיש גברים שדווקא המיעוט שלהם, שכן נכנסו לדברנות, כן? ומשתמשים בה או לדרשנות, או לדברים כאלו, גם בבית. אבל כפי שאומרים שאישה קיבלה את קבעי הדיבור, כי איזה שהמצאת בבית מלמדת את התינוק לדבר, נכון, כמו שהגמרא אומרת, ויותר בבית מאשר האיש הוא עובד או עברך, ובבית מגדל את הילדים, פחות עובדת. אחרי כשאומר נתן לה את אישה קבעי הדיבור, שזה באמת, תלווין, כי למדת לדבר, וכו' וכו'. שאלה היא כזו, בעל יש לי למשל את דברן מהאישה, כן? מדבר באופן כללי. ולאישה זה מפריע, כי האישה בנויה כדברנית, ועובד יותר להקשיב לה.
אז השאלה שלך בעצם זה, אם אני מבין נכון, אתה אומר ככה, הבעל דברן, אוהב לדבר, ולאישה זה מפריע. וציינת, כשאמרת שלאישה זה מפריע, ציינת כי היא רוצה לדבר ושהוא יקשיב לה.
בדיוק.
אז אם אני מבין נכון, זה לא בדיוק שמפריע, זאת אומרת, פחות מפריע לזה שהוא מדבר הרבה, אלא יותר מפריע לזה שהוא, אלא יותר הצורך שלה שהוא יקשיב לה.
בדיוק. מה הפתרון?
הצורך שלה שהוא יקשיב, ואז אתה שואל בעצם מה הפתרון.
נכון.
כן. עכשיו, השאלה שלי היא כזו. למה למצוא פתרון? אני מבין את הקושי שלה, אבל למה למצוא פתרון?
בתור ראש של גבר, אני שואל, לא עליי, שאלתי שאלה כללית ספציפית, כן, בתור ראש של גברים, אנחנו יותר חומרים קונקרטיים, כן, יותר חומרים, הגבר מסתכל במקרו, ושאל במיקרו, בדברים הקטנים, מה שנקרא.
כן, אני מבין היטב את השאלה, אני שואל, היא יש לה קושי, שבעצם הקושי שלה זה שהיא רוצה שבעלה יבין אותה, והיא מרגישה שהוא יותר עסוק בעצמו בלדבר, מאשר להיות עסוק בה בלהקשיב לה.
בדיוק, איך אפשר לרצות אותה, בדיוק.
ואז השאלה היא איך אפשר לרצות אותה. עכשיו, בוא תשים לב, ואני מסביר את זה גם לך, וגם אני מסביר את זה פה לכל המאזינים.
שאר המאזינים, ושאלה נוגעת לכולם, שאלה
כללית. כן, אבל בוא תשים לב משהו, נקודה מאוד מאוד חשובה. בעצם, אתה כאילו שואל, אתה מציג את זה בצורה של כאילו בוא נפתור לה את הבעיה, ואיך נפתור לה את הבעיה, כלומר, איך נעזור לה. אבל בעצם, כשאני שומע בעומק, ותגיד לי אם אתה מסכים איתי, הנקודה שאתה מחפש זה פחות זה, אלא יותר, תשים לב, איך אפשר לעזור לו, כי הוא בעצם לא מצליח לרצות אותה. כלומר, איך אפשר לעזור לו להצליח לרצות אותה.
נכון.
כלומר, אתה מבין, כלומר, במילים אחרות, האתגר שלנו זה לא איך לרצות אותה, אלא זה איך לעזור לו, שהוא יצליח לרצות אותה, איך לעזור לו בעצם.
בדיוק, מה אתה חושב על זה כבוד
הרב? כן. עכשיו, השאלה, בעצם אני רוצה, ואז אני אגיד לך משהו, תדע מה, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד בכנות.
אני מקווה שלא זכתי עם השאלה הזאת, כי אני רואה שאף את מאסס.
אז תודה רבה שאתה מציין את זה, בוא אני אגלה לך בכנות למה אני מאסס. אני מאסס מסיבה אחרת, לא בגלל שהזקת עם השאלה או משהו, אני אגיד לך מאיפה אני מאסס. בעצם, אני מסוגל לשאול אנשים דברים ככה יותר בכנות, ואפילו קצת לאתגר אותם, כי אני מרשה לעצמי גם לאתגר את עצמי. כי בעצם אני רוצה קצת לאתגר אותך, השאלה אם אתה מסכים, זאת אומרת, מה אני מתכוון? אתה בעצם שואל את השאלה, כי אני אגיד לך, ככל שיותר גם נבין...
שוב, אני שואל את השאלה בגוף שלישי, כי זה לא עליי, אני שואל את זה על מישהו אחר, זה שאלה בגוף שלישי.
הבנתי. אז בוא נשאל שאלה שלישית, מה הצורך שלך בסיפור לשאול את זה עבורו? למה יש לך צורך לעזור לו? כלומר, במינים אחר...
אני מתבייש לעלות לשידור, וביקש ממנו שבעילום שם, עלה בשמו, זה הכל.
הבנתי, אוקיי.
מקשיב לנו, מאזין לנו כרגע.
אז לא תהיה לי ברירה, אלא לענות תשובה. זאת אומרת, תהיה לי, אני, ככה הייתי מעדיף יותר לברר את העולם הרגשי של אותו בן אדם שמתמודד. אבל בגלל שהוא מתבייש...
טוב, זה צריך להיות לשידור, אני לא יכול להיכנס לראש שלו.
כן, ברור, לא, אני מסביר את הדברים.
הוא ביקש שאני אעשה לו חסד ועלה לשידור, הוא מתבייש, זו עליתי.
מצוין. ואז אני מסביר שבגלל שאני לא יכול לדבר איתו, אני אענה תשובה, ואיך אומרים, מה שיעשה אם זה יעשה. הנושא פה זה בעצם, כלומר, כמה שזה יעזור, יעזור. הנושא הוא...
אני מנסה לעשות את זה בצורה וירטואלית, בצורה, איך אומרים,
טוב. כן, בסדר גמור. אז העניין הוא כזה, הנושא פה זה לא באמת אי. כלומר, במילים אחרות יש פה מפגש ביניהם, גם היא רוצה אכלה ממנו וגם הוא רוצה אכלה ממנה. שניהם רוצים אכלה אחד מהשני, ועכשיו, הנושא שמאתגר אותו בסיפור, זה שהוא מרגיש שהיא לא מרוצה ממנו. וקשה לו להכיל את המציאות הזו ואת המצב הזה שאשתי לא מרוצה ממני. ואז בעצם מה שהוא רוצה פתרון, זה איך אני יכול להגיע למצב שאשתי תהיה מרוצה ממני. בסדר?
כן, זה כבר מקודם, זה הבנתי כבר.
יפה. זה חשוב לחדד את זה ולהבין את זה. ואז בעצם העזרה שתהיה, זה לא לבוא ולהגיד לו עכשיו תשובה, בוא תעשה ככה וככה וככה, תצליח לרצות אותה ולעזור לה. התשובה היא תהיה יותר לבוא ולהתמקד איתו, ולהבין למה הוא כל כך פוחד וחושש, ממצבים שהיא לא מרוצה ממנו. ולמה הוא חושש, אני נותן כל מיני שאלות למחשבה, ושיחשוב על הדברים.
כן.
ולמה הוא כל כך חושש להגיד לה, תקשיבי, גם אני רוצה אכלה ממך, בדיוק כמו שאת רוצה אכלה ממני. אז נכון שיש גמרה, והזכרת כמה גמרות, וזה דברים נפלאים ונכונים. רק העניין הוא, בוא נעזוב את זה רגע בצד, העניין הוא שבדיוק כמו שהיא רוצה את האכלה ממנו, גם הוא זקוק לאכלה ממנה. רק אנחנו מציירים את זה בצורה של הוא דברן המון והוא לא מקשיב לה, וכאילו אנחנו עושים את זה כאילו שהיא חייבת אותו והוא לא חייב אותה. לא, בני זוג זקוקים האחד לשני. אני רוצה אכלה מאשתי בדיוק כמו שאשתי רוצה אכלה ממני. ואז למה אתה חושב, האם אתה מסוגל לבוא ולהגיד לאשתך, תקשיבי, אני רוצה שגם את תהיה קשובה אליי? כן, ואז ברור לי שכשהוא יצליח להביא את עצמו והיא תהיה יותר קשובה לו, אין לי ספק שכשהוא יהיה מוכל ומעובד יותר שם מולה, גם הוא יצליח יותר להיות קשוב אליה. אבל אם כל הזמן הוא רק מרגיש שאני צריך להיות קשוב אליה ולי אין מקום, אין סיכוי בעולם שהוא יצליח להיות קשוב אליה. כי הוא נמצא, והוא מתוסכל, והוא לא מעובד עם הרגשות שלו, כי הוא לא יכול לשפוך אותם. ומצד שני הוא מתוסכל מזה שהוא לא מצליח להכיל אותה. אז איך יש סיכוי שעל כל אלה הוא גם יצליח להכיל אותה? אתה מבין אותי? זה קצת, אני יודע שזה קצת עמוק, אבל תבין.
זה מורכב, אבל הבנתי.
מצוין. יופי, אז אני מודה לך ש...
אני מקווה שהוא הבין, כי הוא שומע עליו, אני ניסה להביא לו את המסר, הוא מקשיב לנו. בקיצור, אני... בוא נסכם את זה ככה, כי יש עוד מאזינים, נכון? אז קצת מזדרז. אני אומר שהוא שומע אותנו, אז הוא יבין את זה. כמו שיש לו רגשות, גם לה יש רגשות.
הפוך, הפוך, הפוך. כמו שלה יש, הפוך. כמו שלה יש רגשות, גם לא יש רגשות. בדיוק.
אומנם האיש הוא שכל ואישה היא רגש.
אז זה עוד נושא שאני לא אצליח עכשיו להיכנס אליו. רק אני אגיד לך דבר אחד, אם הוא לא מצליח וזה לא מספיק עוזר לו, או שיעלה לשידור בהמשך, או שיפנה אליי בפרטי, זה גם בסדר, ואני אשתדל לעזור לו, בסדר?
מה הטלפון בפרטי?
0532-900-200. שוב, 0532-900-200. אוקיי, יופי.
0532-900-200.
כן. יופי, תודה. תודה רבה שעלית לשידור, ואנחנו מיד עוברים למאזין הבא. כן. אי, למאזינה, כן. לילה טוב.
שלום.
כן, בבקשה.
אני בחורה מסמינר, ובזמן האחרון תמיד זה התחיל, זה יותר התגבר לי שהתחלתי את הסמינר כאילו מקום חדש. יש לי כזה פחד קהל, שזה בעצם מתבטא, שאני לא יכולה נגיד, נגיד אם הייתי פעם מדברת לכיתה ו... יש לי כזה ביטחון עצמי, וזה פתאום עכשיו יש לי פחות, ואני מפחדת לדבר לכיתה, אפילו בדברים נגיד, נגיד שזה כישרון אצלי, נגיד ניקח ציור, שאני מאוד מאוד אוהבת לצייר ומאוד יודעת ומאוד זה, אני מפחד להראות לבנות, ואני זה, אפילו לדבר מול מורה, אני מפחד, אפילו אם זה יהיה בפרטי, כאילו ממש פחד כזה.
כן. אז בוא נסכם מה שאת אומרת. את בעצם מספרת שיש לך פחד קהל, גם סיפרת שהתחלת מקום חדש, סמינר חדש אם הבנתי, ואת אומרת שיש לך פחד קהל, ואז את אומרת שאת מוצאת את עצמך, פוחדת להביע את עצמך, פוחדת לדבר מול מורה, מול חברות, נכון? זאת השאלה?
כן, וכאילו, תמיד אני בדקתי, זה כאילו, אני לא חושבת שזה קשור לביטחון עצמי, כי ברוך השם כן יש לי, אני לא חושבת שזה קשור לזה. אני כן התחתי זה עם עצמי, ואני באמת לא מבינה מאיפה זה נובע לי. כאילו, למה זה
משיך? אני אחדד את מה שאת אומרת אפילו יותר מזה. אני אשאל אותך שאלה, אני אפילו טיפה, זה מעניין. כמה פחד יש לך כעת מ-1 עד 10 כשעלית פה עכשיו לשידור?
וואו, את האמת, אני הייתי חייבת כאילו לנתח מה שאני אומרת ולכתוב וזה, ותאמת שזה פחות, יראה לי ממש, אבל... ובהתחלה ממש היה לי כזה פחד רציני לעלות ולדבר.
אוקיי, אבל עכשיו, ברגע זה כמה הפחד הוא מ-1 עד 10?
5-4.
כשאת מדברת עם חברות, עם בנות, עם המורה, כמה שם הפחד? למרות שאת כותבת לפני כן, הוא אולי לא יודע מה עושה, אבל בפועל כשאת מדברת, כמה הפחד?
בכיתה ממש.
כן, כן.
הרבה יותר. אני מאזימה וזה, ואני בלחץ.
יופי. אז פה אני רוצה, זה גם מחדד את מה שאת אמרת, שהנה זה לא קשור לביטחון עצמי, כי אם זה היה קשור לביטחון עצמי, כנראה שגם היה לך פחד לעלות לשידור, ואותו פחד, אותו רמה. אז פה אני רוצה, עד שאנחנו, אנחנו פשוט חייבים כבר לצאת לפרסומות שוב, אני רוצה בזמן של הפרסומות, שתחשבי על השאלה ששאלתי. כלומר, מה ההבדל בין הסיטואציה מול הבנות והמורה ומהסיטואציה שעלית לשידור? זאת שאלה אחת. שאלה נוספת שאני רוצה שתחשבי תוך כדי, זה מה ההבדל בפחד בין המורה לבין חברות? איפה זה יותר מפחיד, מול המורה, מול החברות? גם זה שאלה שתשאלי את עצמך, ואולי גם שאלה שלישית, ביחס לסמינר הקודם או הבית ספר הקודם שלמדת, כלומר ביחס לשם, בקיצור יש פה כמה שאלות, אני רוצה גם לבקש מהמאזינים הנוספים שממתינים, אני יודע שאני אשתדל להספיק את כולכם, תמתינו בסבלנות. אז אנחנו כעת יוצאים למקבץ פרסומות, לא מבטיח שהוא יהיה קצרצר, אבל פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות, המאזינה עדיין איתנו על הקו.
כן.
כן, קודם כל יצא לך ככה לחשוב בזמן של הפרסומות?
כן.
כן, ולפני שאת עונה לי תשובות, אני גם הייתי רוצה עוד שאלה, זה לשאול אותך, ככה זה יכול לעזור לך לברר את הנושא, זה מה הקוסמות שהיית רוצה ממני? זאת אומרת, כשאת התקשרת לשידור, איזה קוסמות, אם אני קוסם, איזה קוסמות היית רוצה שיקרה בחיים שלך?
שאני אתחיל לקבל ביטחון שאני מדברת מול אנשים, שאני לא ארגיש בלחץ.
כי למה?
שלא
יפחד קל. למה? כי למה? למה את רוצה את הקוסמות הזו?
כי זה עוזר להתנהל, לתקשר עם אנשים, ככה זה מאוד קשה לדבר בחוסר חופשיות.
כי אם אני לא מדברת בחוסר חופשיות, מה הקושי?
חוסר נעימות, בעיקר חוסר נעימות, וגם אני בלחץ, את אדומה, וזה כאילו לא נעים.
אז עיקר הקושי שלך זה ההרגשה של החוסר נעימות.
כן, אני חושבת.
בואי תגידי ככה, מה חשבת במהלך פרסומות, מה חשבת, מה יצא לך להבין?
שנגיד בשידור, אף אחד לא רואה אותי, לא מסתכלים עליי, כאילו אין לי, אני לא רואה את הבן אדם שמדבר איתי.
ואז?
יותר בוחנים אותי.
יותר בוחנים אותי, ואז אני לא מרגישה מה?
אני לא מרגישה פחד.
כן, אבל האם גם אז את לא מרגישה את החוסר נעימות?
פחות.
בדיוק, פחות. בדיוק. זאת אומרת, בשידור לא רואים אותי, אז אין את הפחד ואז אין את החוסר, יש פחות את החוסר נעימות.
כן, אבל נגיד בבית ספר, אני לא הרגעתי מרגישה ככה בתיכון, כאילו.
רגע, אבל כשרואים, כשרואים אותי, מה הפחד שיש שם? איזה פחד? כשרואים, ממה אני פוחדת? שמה רואים?
שמסתכלים עליי, שבוחנים אותי.
שבוחנים אותי, ואז מה הבחינה שם? אם נשים את השאלות של המבחן, איזה שאלות יהיו שם?
כאילו אני לא רוצה ש... אולי אני רוצה שרק שחשבו עליי טוב, לא יודעת, לא נראה לי. אני לא חושבת שזה עומד שם, אבל יש מצב.
תראה, אני לא יכול לענות לך על זה, כי אני לא יודע. אני לא יודע מה התשובות שנמצאים אצלך, כן? אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, אנחנו נהיה חייבים לקצר, כי אני רוצה להספיק עוד מאזינים. אני רק אגיד לך דבר אחד, שעם זה תלכי הלאה. כמו, אפשר לעשות הרבה דברים בתהליך, אבל עם דבר אחד אני אגיד לך, שמה שיכול מאוד להקל עלייך ולעזור לך, זה את בעצם כאילו מנסה להילחם בעצמך לא להרגיש חוסר נעימות. כלומר, את מחפשת כל מיני פטנטים איך לא להרגיש את החוסר נעימות. אחד הדרכים איך אני לא ארגיש חוסר נעימות, אם אני אתקשר לשידור ואני אקבל כלים מלא לפחד, אז אני לא ארגיש חוסר נעימות. בסדר? אבל דווקא המקום של להסכים קודם כל לקבל את זה. כלומר, להבין שאני בן אדם, ולהבין שאני איך אומרים, בוחנים אותי, וחשוב לי מה חושבים עליי, וחשובים לי איך רואים אותי, וחשוב לי כל מיני דברים. כן, וזה מייצר לי חוסר נעימות, וכשרואים אותי זה מייצר לי עוד יותר חוסר נעימות, והמקום של להסכים לקבל את עצמך שם כבן אדם ולא כמלאך, זה כבר משהו שיכול מאוד לעזור לך. את מבינה אותי?
אבל להתעצם ביותר, לא כאילו, אני רק אחשוב על זה ככה, ואני יותר ארגיש ככה.
יופי, ואז, לא יופי, אלא, וכשזה יתעצם, אני אתן לזה עוד יותר מקום. ככל שזה יותר יתעצם, אני יותר אתן מקום לעצמי להבין, נכון, שבמינים אחרות להסכים להסתכל לפחד הזה בעיניים, ולהבין נכון, בטח שקשה לי לדבר עם המורה או עם החברות, כי אני מפחדת להרגיש חוסר נעימות. פשוט לתת לדבר...
מה טוב כאן? כאילו, יש דברים שאני מבינה שטוב להסכים איתם, כי אז זה עוזר לי, אבל פה מה זה יעזור לי?
מה זה יעזור לי למה? למה את רוצה כעת?
אני רוצה להרגיש נוח.
למה אני רוצה להרגיש נוח בסופו של דבר? למה? למה אני רוצה בסופו של דבר להרגיש נוח?
כי אני בן אדם, רוצה להרגיש כאילו נעים, כאילו
מתאים. כי אם יש הרגשה לא נעימה, מה השלב הבא? כלומר, מה קורה לך בסיטואציות שאת בחיים, בדברים אחרים שאת מרגישה חוסר נעימות? את גם מנסה לברוח מיד מהחוסר נעימות, או שאת מסכימה לשעות שם ולהיות עם החוסר נעימות?
לא, אני לא מסכימה
להמשיך. בשום סיטואציות. כל פעם שאני מרגישה חוסר נעימות, אני רוצה לברוח מזה.
אני הרבה פעמים משתדלת לא, כאילו, כן לזרום, אבל אני אחר כך אומרת, יו, איך הייתי, יו, מה אמרתי, זה, כאילו כזה.
כלומר, קשה לי להכיל, במילים אחרות, אני אגיד ככה, אני אגיד דבר כזה. קשה לך להכיל סיטואציה שאת נמצאת בתוך, על משבצת שאני מרגישה לא נוח במשבצת. מרגישה לא נעים במשבצת, מרגישה חוסר נעימות. עכשיו, צריך להבין שהפחד הוא, הוא מהפחד. כלומר, אני לא אגיד לך את הדבר עצמו, כי זה רק יפגע, אבל אני אגיד דבר כזה, שבעצם, בואי תסכימי לעצמך להיות בתוך סיטואציה של חוסר נעימות. לא לפחד, לא להיבהל מלהיות בתוך סיטואציה של חוסר... אני זוכר את עצמי, אני אגיד משפט אחרון ובזה נסיים. כשאני התחלתי את השידורים ברדיו, היה לי בהתחלה נורא נורא לחץ. ואני יודע שהם עשרות אלפים, לא יודע כמה מאזינים לי, וזה עשה לי לחץ. ואז כזה, איך אני אמשיך עכשיו את השידור? ואז אחד התרגילים שעשיתי עם עצמי, זה בוא תסכים לעצמך להיות בתוך הלחץ. כן, אני קיבלתי את המציאות הזו שאני בתוך הלחץ, כלומר, הסכמתי להבין את עצמי שאני לא מלאך, ובטח שיש לי לחץ. את מבינה את הרעיון? בסדר? זה הנקודה שאני יכול להצליח להספיק עכשיו, אבל אולי ככה בהזדמנות אחרת נמשיך יותר מזה.
הבנתי.
אוקיי, תודה רבה ולילה טוב, ואנחנו מנסים ככה עוד שתי דקות, עוד מאזין אחד. כן, הלואו.
ערב טוב.
כן, בבקשה. אני אפילו לא שואל מה שמך, כי ממש הזמן קצר, אז בוא תגיד מה השאלה ככה.
בוא נגיד, לא שאלה, רציתי להגיד איזה נקודה, אולי יש משהו וחצי כזה. קודם כל, יש לה כוח לתוכנית, אני אומר משהו בקשר לחינוך ילדים, וגם נושא של השולחן, של ארוחת ערב, בעיקר בשבת. האדם שהוא לומד תורה, כמובן, והוא משקיע את עצמו בלימוד, יפה מאוד, יש כוח, אבל לפעמים הוא רואה את הילדים שלו כמו איזה עול שהם מכבידים עליו. ואני אומר, זה לא נכון. הוא צריך לקחת את זה שהוא גם לא צריך ללמוד, אבל הוא צריך להסתכל על הילדים שלו, מה הם עושים, איך הם אוכלים, איך הם יושבים בשולחן, איך הם מתנהגים. זה שאתה לומד, הכל טוב ויפה. אבל תסתכל על הילדים שלך, תשגיח עליהם, תבדוק אותם, תדריך אותם, וכאתם, התפקיד שלך כאבא, לתת להם את ההדרכה, איך להתנהג, איך לאכול, איך לא להסתובב בזמן שאנשים אוכלים, ולא גם שאשתך, כל אצלך, ניתן לה גם היא את המנוחה שלה, עד שהיא מגישה את האוכל לילדים, למשפחה, תן לה שתגיש את האוכל, ואחרי שהיא תגיש את האוכל, תשים את הכל, תשב לאכול, ולא יצטרך ללכת ולחזור, וללכת ולחזור למטבח ש-20 פעם, בשביל להגיש מה שצריך להגיש.
אז קודם כל, יישר כוח גדול לדברים שאמרת, אני יכול להגיד לך עוד משפט אחד? אני מזהה את הקול שלך, נדמה לי שלפני כמה חודשים שמעתי אותך ברדיו, נכון? עלית פעם לשידור?
נכון.
השם ישמור אותך. אוקיי, אנחנו מסיימים כעת, ואני רציתי גם להתייחס לשאלות מהוואטסאפ שהגיעו אליי ולא הספקתי לצערי, אז אני אשתדל בשבוע הבא. תודה רבה לכם המאזינים היקרים שהייתם איתי, סליחה את מה שלא הספקתי ואת מי שלא הספקתי. תודה רבה ליצחק חן היקר, פנחס בינדר, תודה רבה לכם, אתם נהדרים. מאזינים יקרים, אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, ניפגש שוב שבוע הבא 11 בלילה, לילה טוב והמשך האזנה עריבה.